השיעור יום מוקדש לילוי נשמת החבר אברהם אליהו בלום ואחותו רחל קאנר זיכרונם לברכה. השיעור גם מוקדש לילוי נשמת אליס בת לאה ברקי זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כף במסכת יומא, נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 12 דקות ואחרי זה עוד כמה דקות של סיכום. עד היום לאורך המסכת דיברנו על ההכנות לקראת יום כיפור, היום אנחנו סוף סוף בהתרגשות ניגשים ליום כיפור עצמו. אז כמו בכל יום במקדש, עבודת המקדש מתחילה קודם כל בתרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? על המזבח היו לאורך כל היום שורפים קורבנות, אז למעלה מצטבר המון אפר, מה שנקרא דשן, וצריכים לנקות את המזבח לפני תחילת היום הבא, והיו עושים את זה בשני שלבים. בשלב הראשון, כהן אחד שזכה בהגרלה עולה לגג המזבח, והוא לוקח בעזרת מחתה קצת גחלים ודשן, והוא מניח את זה על הקרקע ליד המזבח. זה מה שנקרא תרומת הדשן, אבל זה רק קצת. עדיין על המזבח יש עוד המון המון אפר וגחלים להוריד. לכן מיד אחרי זה עולים הרבה כהנים, מי שרוצה, ומרכזים את כל האפר על המזבח להרימה אחת, ומורידים את זה בכלי גדול, ואחרי זה מפצלים לכלים קטנים, ומוציאים את זה מחוץ לירושלים, למקום שנקרא שפך הדשן. זה מה שהיו עושים בכל יום, גם ביום כיפור, המשנה מתארת לנו מתי היו עושים את זה. אז אומרת המשנה שביום רגיל היו עושים את זה סביב קריאת הגבר. עוד מעט נראה מה זה קריאת הגבר. רק נאמר שזה היה באזור עלות השחר, קצת לפני או קצת אחרי, תלוי בראשונים. ביום כיפור היו מקדימים עוד והיו עושים את זה כבר מחצות הלילה. ובשלושת הרגלים שיש המון אנשים היו מקדימים עוד יותר ועושים את זה בסוף השמורה הראשונה של הלילה. כלומר אחרי שליש מהלילה, בערך 10 בלילה. אלה הזמנים, ואת הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה חלקים. בשביל החלק הראשון נעשה דילוק קצר לשורה החמישית בעמוד ב', שם הגמרא מסבירה למה יש הבדל בין יום רגיל ליום כיפור ולחגים. אז ביום רגיל עושים את זה באזור עלות השחר, בשביל שבזריחה נוכל להתחיל להקריב את התמיד, אין סיבה להקדים יותר. ביום כיפור מקדימים יותר לחצות משום חולשה דכהן גדול, ומסבירה שהיא שביום כיפור גם את תרומת הדשן הכהן הגדול אמור לעשות, ואנחנו לא רוצים לעייף אותו ביותר מדי עבודות רצופות, לכן הוא עושה את זה בחצות, ואז יש לו זמן לנוח. אמנם הוא לא ישן, אבל הוא יכול לנוח, ואז כשיגיע הבוקר הוא יתחיל את שאר עבודות היום, זה ביום כיפור. בחגים מקדימים עוד יותר, אומרת הגמרא, כי בחגים יש המון אנשים והמון קורבנות, גם כי כולם מביאים את הקורבנות של החג, וגם כי מנצלים את החג בשביל להביא קורבנות אחרים שהם חייבים מהם, ולכן כבר באמצע הלילה הם נכנסים לעזרה ותופסים מקום טוב בתור בשביל להקריב את הקורבן שלהם כשיגיע הבוקר. לכן בשביל שלא יפריעו, הכהנים היו עושים את תרומת הדשן עוד לפני כל הצפיפות והבלגן, כבר ב-10 בלילה. זה הסבר לזמנים השונים, וזה היה החלק הראשון. בשביל החלק השני נחזור לתחילת הגמרא בעמוד א', וכאן הגמרא מביאה משנה ממסכת זבחים שעוסקת בין השאר בתחומת הדשן, ותוך כדי הדיון יביאו גם את המשנה שלנו, לכן הסוגיה הזאת מובאת כאן. עכשיו לפני שנראית המשנה נקדים, שבאופן הכללי עבודת המקדש הייתה נעשית ביום, לא בלילה. אבל אחרי ששחטו וזרקו את הדם על המזבח של כל הקורבנות, אז את האיברים של הקורבנות, כלומר הבשר שצריך לשרוף על המזבח, את זה היו מתחילים ביום, אבל אם לא הספיקו, את זה אפשר לשרוף גם בלילה. זה דבר אחד שהיו עושים בלילה. דבר נוסף, מה שכבר הזכרנו, זה שאחרי שכל זה נשרף, אז כאמור את הדשן גם כן היו מפנים בדרך כלל לקראת עלות השחר, אבל לפעמים גם בלילה. זו הייתה הקדמה, ועכשיו למשנה במסכת זבחים. אומרת שם המשנה שאם העלו איברים למזבח בשביל לשרוף אותם, ובעקבות החום של המזבח חלק מהאיברים התפקעו ואפו מגג המזבח לרצפה של העזרה, השאלה היא האם צריך עכשיו להחזיר אותם למזבח או לא. אז אם מדובר באיברים שבכלל לא נתפסו באש, ודאי שצריך להחזיר אותם. מצד שני, אם מדובר באיברים שכבר נשרפו לגמרי וממש נעשו גחלים, אז ודאי שלא צריך להחזיר אותם, כבר נשרפו. השאלה היא לגבי איזשהו מצב ביניים, שנקרא שהאש מושלת בהם. כלומר, האש כבר תפסה באיברים וכבר ייבשה אותם, אבל עוד לא הפכה אותם לגחלים לגמרי, האם צריך להחזיר אותם למזבח או לא? אומרת המשנה, זה תלוי מתי זה קרה. אם זה קרה לפני חצות הלילה, אז צריך להחזיר. אם זה קרה אחרי חצות הלילה, אז כבר לא צריך להחזיר. זה המשנה, והנושא בגמרא זה מה המקור לזה, ונראה בזה שתי דעות, כששתי הדעות לומדות מאותם פסוקים. אז הפסוקים זה בספר ויקרא, פסוק ב' וג', פסוק ב' עוסק בהקטרה של האיברים, פסוק ג' עוסק בתרומת הדשן, בואו נקרא אותם. אז פסוק ב' אומר, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה, עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז אנחנו רואים כאן שאפשר להקטיר את האיברים של הקורבן על המזבח, כל הלילה, זה פסוק ב'. פסוק ג' כאמור מדבר על תרומת הדשן, ולבש הכהן מידו וד ומכנסי וד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח, כלומר כאמור תרומת הדשן. אלה הפסוקים, ועכשיו כאמור נראה איך מזה הגענו לזה שאם נפל איבר מהמזבח לפני חצות לוצות צריך להחזיר, אחרי חצות לא צריך להחזיר. אז הסבר ראשון זה של רב, והוא אומר שלומדים את זה מזה שלכאורה יש סתירה בין שני הפסוקים, כי רב מבין שהזמן של ההקטרה לא יכול להיות חופף לזמן של תרומת הדשן, כי בעצם מדובר בשני דברים שבאים אחד אחרי השני, כלומר קודם שורפים את האיברים לגמרי עד שנעים גחלים ואפר, כלומר מה שנקרא דשן, ורק אחרי שהם נעים דשן אפשר לתרום אותו, כלומר לפנות אותו. ממילא אומר רב, לכאורה יש סתירה בין הפסוקים, כי פסוק ב' אומר במפורש שאפשר לשרוף כל הלילה, ופסוק ג' אמנם לא ממש במפורש, אבל רב מבין מהסמיכות בין הפסוקים שגם להקטיר אפשר כל הלילה. איך זה מסתדר? אומר רב, צריך לחלק את הלילה לשניים, כלומר ההקטרה זה עד חצות, ותרומת הדשן זה מחצות. והנה יש לנו מקור לזה שההקטרה זה עד חצות. זה המקור של רב, רק נדגיש, זה לא שהוא מתכוון שבחצות צריכים לחבות את האש על המזבח ולפנות את הדשן, מה שהוא מתכוון רק זה למה שהמשנה שם בזבחים אמרה, שאם עבר אף מהמזבח, אז עד חצות צריכים להחזיר אותו, כי זה עדיין זמן שריפה, אחרי חצות, בהנחה שהוא קצת נשרף, אז כבר לא צריכים להחזיר אותו, ודבר נוסף שהוא מתכוון, זה שתרומת הדשן זה מחצות ולא לפני. זו דעת רב, זה הסבר הראשון, אבל רב כהנה מקשה על זה, והוא מקשה על זה מהמשנה שלנו, לכן הסוגיה הובאה כאן. וזה שבמשנה שלנו מפורש שבחגים היו עושים את תרומת הדשן אחרי השמורה הראשונה של הלילה, כלומר ב-10 בלילה עוד לפני חצות. לכן הגמרא דוחה את ההסבר של רב, ועוברת להסבר השני, ההסבר של רבי יוחנן. בניגוד לרב, רבי יוחנן לא רואה שום סתירה בין הזמן של שריפת האיברים לזמן של תרומת הדשן. זה שתי פעולות נפרדות. יכול להיות שעדיין יש בשר שהולך ונשרף על המזבח, ובכל זאת אפשר לקחת גחלים שכבר נשרפו לגמרי, ואותם כבר לתרום, לכן לדעתו אין שום צורך לחלק את הלילה לשניים, ולומר שתרומת הדשן זה רק מחצות והלאה, אפשר לתרום גם לפני, כמו שאנחנו רואים אצלנו במשנה, לכן אין קושייה מהמשנה. ומה בכל זאת המקור לדעתו שאיברים שנפלו לפני חצות צריכים להחזיר אותם ואחרי חצות כבר לא צריכים? הוא לא למד את זה מהשילוב בין שני הפסוקים, אלא רק מהפסוק הראשון, פסוק ב' שעוסק בהקטרה. הפסוק שם כאמור אומר, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. ואומר רבי יוחנן, למה צריך לומר לי עד הבוקר? הרי ברור שכל הלילה זה עד הבוקר. אלא הפסוק בא לומר שיש פה בוקר נוסף, כלומר שלב עוד יותר מוקדם. כלומר הבוקר הרגיל זה כמובן עלות השחר, אבל יש עוד שלב לפני זה, וזה חצות הלילה. וזה המקור למה שקורה בחצות, שאיברים שנפלו לפני חצות צריכים להחזיר אותם, איברים שנפלו אחרי הם נחשבים שכבר נשרפו מספיק ואותם לא צריך להחזיר. זה המקור של רבי יוחנן. ועד כאן החלק השני של השיעור, המקור לדין במשנה בזבחים לגבי חצות. ובזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', את הקטע הבא כבר ראינו, לכן נקפוץ למילים מהי קריאת הגבר בערך ברבע העליון של עמוד ב', וזה החלק השלישי. אמרנו במשנה שבדרך כלל את תרומת הדשן היו עושים סביב קריאת הגבר. מה זה קריאת הגבר? יש שתי דעות, רב ורבי שילה. רב אומר שהכוונה היא לגבר, כלומר בן אדם, שהתפקיד שלו היה לומר מתי עלות השחר. רבי שילה אומר שגבר הכוונה היא לתרנגול, שהוא היה קורא בערך בזמן עלות השחר. אלה שתי הדעות, עוד פעם, רב אומר גבר אמיתי, רבי שילה אומר תרנגול. ועכשיו לגבי זה נראה דיון בשני סעיפים. סעיף ראשון זה סיפור נחמד שרב הגיע פעם למקום של רבי שילה, ואז לא היו מצלמות, ואנשים לא ידעו איך רבנים נראים, אז רבי שילה לא זיהה שעומד לפניו אחד מגדולי הדור, רב, ורב בענוותנותו לא גילה מיהו, והוא התנדב לעבוד בתור האמורה של רבי שילה. כלומר, בזמנם הרבנים היו אומרים את השיעור בשקט, בעברית, והיה להם אמורה, כלומר סוג של מתורגמן, שהיה אומר את זה בקול, בארמית, שכולם יבינו, ורבי שילה מתחיל את השיעור, והוא לימד אולי את המשנה שלנו, והוא מדבר על קריאת הגבר, והוא מסביר שהכוונה היא לתרנגול, אבל רב, כשהוא תרגם לכ קהל, במקום לומר כמו שרבי שילה אמר תרנגול, הוא אמר בן אדם, כמו שרב מבין שזה בן אדם, אז רבי שילה שואל אותו למה לא אמרת כמו שאמרתי תרנגול, ורב אומר לו איזשהו ביטוי שהמשמעות שלו היא כשהייתי משמש מתורגמן אצל רבי חייה, גם אז אמרתי בן אדם, ורבי חייה לא העיר לי, ורבי חייה יותר גדול גם מרב וגם מרבי שילה, אז איך אתה רבי שילה כן מעיר לי על זה, ואז רבי שילה תופס את עצמו ומבין שמי שעומד לפניו זה רב, והוא אומר לו אני לא יכול להרשות לך להמשיך להיות המתורגמן שלי, זה לא לכבודך, אבל רב אומר לו אם כבר התחלתי אני אמשיך, או בגלל הביטוי אם תגרת לפוץ אמרי, כלומר אם התחלת עבודה תמשיך אותה עד הסוף, גם אם זה עבודה בזויה כמו לנפץ צמר, או בגלל הביטוי מעלין בקודש ואין מורידין, כלומר אם תביא מתורגמן אחר זה להוריד בקודש, בכל אופן הוא המשיך להיות המתורגמן. ועד כאן הסעיף הראשון, סיפור סביב המחלוקת האם הגברה הזה זה גבר או תרנגול. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שהגמרא מביאה ברייתא לטובת כל אחת מהדעות. ברייתא לטובת רב זה ברייתא מפורשת שאומרת שבאמת היה בן אדם במקדש שהיו מכנים אותו גביני, שבבוקר היה צועק בקול ואומר עמדו כהנים לעבודתכם ולוויים לדוכנכם וישראל למעמדכם. זו הברייתא לטובת רב, זה מביא אותנו בערך כבר לשליש התחתון של עמוד ב', וכאן יש איזשהו דיון על הברייתא, נחזור עליו עוד רגע, ולפני זה בואו נראה קודם את הברייתא לטובת רבי שילה, זה כבר בשורה השלישית בדף הבא. הברייתא הזו לא מדברת על המקדש, אבל היא כן מדברת על קריאת הגבר, שזה מסוכן לצאת לדרך כשעדיין חושך לפני קריאת הגבר, ואומרת הברייתא מפורש שהכוונה היא לקריאת התרנגול. אז זה לשתי הברייתות, ובזה הגענו לשורה השישית בדף הבא, שם נעצור. אבל בואו נשלים קודם את הקטע הקצר שדילגנו עליו, הדיון על הברייתא של לטובת רב, כאמור בשליש התחתון של עמוד ב', הברייתא סיפרה על אותו גביני שהיה צועק בקול, והיא גם מספרת שהקול שלו היה כזה חזק, שהוא היה נשמע במרחק של 3 פרסאות מהמקדש, שזה בערך 13 קילומטר, ויום אחד אגריפס המלך שמע את זה מרחוק, והוא כל כך התרשם מהעוצמה של הקול שלו שהוא נתן לו מתנות, זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו בגמרא יש את זה דיון בשלושה שלבים. שלב ראשון, אומרת הגמרא, באמת גביני הזה היה לו קול מאוד חזק, אבל תדעו לכם שלכהן הגדול היה קול אפילו יותר חזק. כי מסופר שפעם אחת כשהכהן הגדול אמר את הוידוי ביום כיפור, שאומר אנא השם וכולי, אז הקול שלו נשמע לא למרחק של 3 פרסאות, אלא הוא נשמע עד יריחו, שזה 10 פרסאות, יותר מ-40 קילומטר. ולא רק שזה נשמע יותר רחוק, אלא גם הכהן הזה היה בצום, כי זה יום כיפור, וגם זה היה ביום ולא בלילה, בלילה ידוע שהקול עבר יותר רחוק. בכל זאת, הכהן הגדול הזה ניצח במרחק, זה שלב ראשון. שלב שני, אם כבר אמרנו שהכל בלילה עובר יותר רחוק, בואו נבין למה. אומר רבי לוי כי ביום יש את הגלגל החמה, כלומר השמש או מה שמחזיק את השמש, שעובר במהירות ברקיע, וזה מנסר ברקיע כמו נגר שחותך בעץ, וזה עושה איזשהו רעש קבוע במהלך היום, שגורם לזה שקולות ביום לא הולכים כזה רחוק כמו בלילה. ואגב, הניסור הזה ברקיע עושה גם נסורת. זה נקרא חירגא דיומא, הנסורת של היום, וקוראים לנסורת הזאת לה, ולזה התכוון נבוכדנצר כשהוא אמר בספר דניאל, וכל דיירי ארעה כלה חשיבין. עכשיו בפשט הכוונה היא שהם חשובים כלא, כלומר שאין להם חשיבות, אבל דורש את הגמרא כאן שהוא התכוון ללה, שלה זו אותה נסורת שהזכרנו. זה שלב שני. שלב שלישי, אם כבר הזכרנו את הרעש של הגלגל חמה, נראה על זה עוד שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת שגם הגלגל חמה וגם המונה של רומי, כלומר הצבא של רומי, עושים קול כזה חזק שעקרונית היה אפשר לשמוע אותו בכל העולם, אבל בגלל שיש את שני הקולות האלו, הם מפריעים זה לזה, ולכן לא שומעים אותם בכל העולם. וברייתה שנייה אומרת אותו עיקרון שיש 3 קולות שהולכים מסוף העולם ועד סופו, וזה כאמור גלגל חמה וכל המונה של רומי, והקול של הנשמה כשיוצאת מהגוף, ויש שומרים גם קול הלידה, ויש שומרים גם הקול של הרידיה, כלומר המלאך שממונה להשקוט את האדמה כשהוא קורא לגשם לבוא. אגב, לגבי הקול של יציאת נשמה, חז"ל התפללו שלא נוכל לשמוע את זה, זה היה שלב שלישי, כל זה היה בסוגריים, כמובן יש פה כנראה סודות מעבר לפשט של הגמרא לגבי הקולות של החמה וכולי, כל זה כאמור הובא אגב זה שגביני הכרוז, שלפי רב זה הגבר שבמשנה שלנו, היה צועק מאוד מאוד בקול, ובזה חזרנו שוב לשורה השלישית בכף א' עמוד א', את ההמשך כבר ראינו עד השורה השישית, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, ראינו את המשנה שתרומת הדשן בדרך כלל היו עושים סביב עלות השחר בקריאת הגבר, ביום כיפור הקדימו לחצות, בחגים הקדימו בערך ל-10 בלילה לסוף השמורה הראשונה, זה במשנה. את הגמרא חילקנו לשלושה חלקים, בחלק הראשון הסברנו למה ביום כיפור ובחגים הקדימו, אז ביום כיפור הקדימו בגלל החולשה של הכהן, בחגים בגלל הצפיפות של כל האנשים. בחלק השני ראינו משנה ממסכת צבחים שאומרת שאיברים שהקטירו אותם על המזבח, אם הם התחילו להישרף אבל לא לגמרי, ואז הם נפלו מהמזבח, אז אם זה קרה לפני חצות הלילה, מחזירים אותם, אם אחרי חצות, אז כבר לא צריך להחזיר, ושאלנו מה המקור לזה, והבאנו 2 פסוקים בויקרא ו', פסוק ב' מדבר על הקטרת האיברים של העולה, וכתוב שם, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ופסוק ג' מדבר על תרומת הדשן, אז רב מבין שיש פה בעצם סתירה בין 2 פסוקים, כי לכאורה 2 הפסוקים אומרים שאת 2 הדברים אפשר לעשות כל הלילה, גם את השריפה של האיברים וגם את הפינוי של האפר שלהם, ורב מבין שיש בזה סתירה, כי הוא מבין שצריך לעשות את זה אחד אחרי השני, אחרי שזה נהיה דשן, רק אז אפשר לפנות. לכן אומר רב, צריך לחלק את הלילה ל2, עד חצות זה הזמן של השריפה, ואם נפל משהו לפני צריכים להחזיר אותו. אחרי חצות מתחיל הזמן של תרומת הדשן ופינוי הדשן, זה המקור לפי רב, אבל מקשה רב כהנה מהמשנה שלנו שמפורש שבחגים היו תורמים את הדשן גם לפני חצות, לכן רבי יוחנן מביא מקור אחר מהפסוק הראשון, פסוק ב', מזה שכתוב, היא עולה על מוקדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ועד הבוקר לכאורה מיותר, כי ברור שהלילה זה עד הבוקר, אלא זה בא להוסיף לו עוד בוקר, כלומר עוד איזשהו שלב יותר מוקדם בלילה, וזה חצות, ומכאן המקור שאם זה נפל לפני חצות צריכים להחזיר, אחרי חצות כבר לא צריכים להחזיר, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי אמרנו שבמשנה היו עושים את תרומת הדשן סביב קריאת הגבר, וראינו שתי דעות מה זה. רב אומר, הכוונה היא לבן אדם שעומד במקדש ומכריז שהגיע על אותו שחר ואפשר להתחיל להתארגן. רבי שילה אומר שכוונה היא לתרנגול, ועל זה ראינו שני סעיפים. סעיף אחד, הגמרא מספרת סיפור שרב הגיע להיות אמורה בפני רבי שילה ולא גילה לו מי הוא, ורבי שילה אמר תרנגול ורב אמר שזה בן אדם אמיתי. סעיף שני זה שגמרא מביאה ברייתא לטובת כל אחד מהם. הברייתא לטובת רב זה שהיה בן אדם שהיו מכנים אותו גביני, שזה היה התפקיד שלו, להכריז בקול ועל הקול מאוד חזק, אבל בכל זאת הקול של הכהן הגדול ביום כיפור כשהוא אמר את הוידוי היה אפילו יותר חזק, ואפילו שהוא היה בצום, ואפילו שזה היה יום ולא לילה. ואגב, זה דיברנו על זה שבלילה הקול עובר יותר רחוק, וזה בגלל שביום יש את גלגל החמה שעושה רעש. ואגב, זה ראינו שגם הקול של גלגל החמה וגם הקול של המונה של רומי זה קולות שעקרונית הולכים מסוף העולם ועד סופו, וגם הקול של יציאת הנשמה, ולזה חזל התפללו שלא נשמע. ויש אומרים גם הקול של לידה והקול של הרידיה, כלומר המלאך שממונה על הגשם. כל טוב.